אז כן, שלום, אנחנו עדיין באמצע הערה 12. שוב נקרא אותה מההתחלה, מאחר שבפעם הקודמת רק קראנו את ההערה להערה, עד כמה שזכור לי. כן, אז אנחנו בהרחבת הדברים על זה שבסוגיית הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום דרכי האמורי, שאומר הרב שחיי המשפחה מוטבעים על פי מילוי החובה, מכוונים את התפקיד לכל צד, עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו, הוא יאמר היסוד של ההוויה ותכונת החיים, שהוא יסוד השם. וביחס לזה אז ראינו את הרחבת הדברים של הרב טאו, ועוד פעם נקרא את זה, אז נתחיל פה. התא המשפחתי, הרמוניה משפחתית, למה נועדו? מדוע צריכים האיש ואישה להתחתן? מפני שהם משלימים זה את זה. משום שיש דברים שהוא משלים ויש דברים שהיא משלימה. ישנה קבלה והשלמה הדדית של צדדים חסרים ומשלימים זה את זה. כל צד מוציא לפועל, תודה רבה, כל צד מוציא לפועל את חלקו באידיאל של מטרת חיי המשפחה, ועל ידי זה הוא ממלא את תפקידו במטרת מציאותו. אך כאשר ההסתכלות היא מגושמת, חסרה ההסתכלות שלא במקרה באנו לעולם, אין מודעות לתוכן הפנימי המהותי הנשמתי ולחובת הוצאתו לפועל, המודה היא מילוי החפץ, ולאחריות ביחס למילוי החובה האידיאלית אין איש שם לב. מתוך כך הולכת ונוצרת התכחשות ביחס לתפקידים השונים של האיש ושל האישה בחיי המשפחה ובחיי החברה. וכשחושבים מתוך התכחשות לעצמיות שאת תפקידי החיים אפשר להחליף, אישה יכולה להיות בדיוק כמו איש ואיש יכול להיות כמו אישה, פעם זו עושה את מה שזה עושה וזה עושה את מה שזה עושה, אז הכל על גלגלים, הכל במצב של התנודדות, חולשה וחוסר נחת, והכל מתמוטט. כשאישה מנסה להידמות לאיש, נפגע ממילא מילוי החובה הנשית שלה, וכאשר היא לא ממלאת את חלקה, גם האיש לא שלם. האיש, לצורך השלמת נפשו, צריך לקבל מנפשה של האישה יסודות של בריאות שורשית וטבעיות חיים. יסודות שאצלו הם חלשים, ואצלה הם עצם חוסנה. אך כאשר אין לה את זה, אין לה מה לתת. וכאשר האדם לא מקבל יסודות שהוא צריך להיות נשלם על ידם, אז חסרים אלמנטים עיקריים לבניין הנפש ולבניין המשפחה, לבניין החברה ולבניין האומה, לבניין האמונה ולבניין התרבות, וחולשה גדולה יורדת לעולם. האישה לקויה והאיש לקוי, והחברה והאומה והאנושות לקויים. כי לתרבות כולה חסר יסוד טבעי ובריא. ישנם לזה תוצאות מרחיקות לכת, אך הכל מתחיל מן התכחשות למילוי חובה והתמכרות למילוי החפץ של השקפת עולם של דרכי האמורי. האישה וערכה. העולם כיום כה מתנודד ביחס למקומה של האישה בחברה, בעולם, בתרבות, בעבודה ובכל התחומים. כל זה שייך במידה רבה להתכחשות לעצמיות, התכחשות לשמחה של מילוי החובה לעומת רדיפת מילוי החפץ. בשביל מה בא אדם לעולם? אם אני אישה, איפה האישה שבי? באתי לעולם בתור אישה, זאת אומרת שיש לי משהו לתרום בתור אישה. והוא הדין ביחס לאיש. אז עד כאן הגענו פחות או יותר מפעם הקודמת, ופה הרחבנו בהערה שכאן. אך כשההסתכלות אינה של אמונה, והכל מיוסד על דמיונות, על רקלמות, תעמולה, פרסומות, מודות של מילוי החפץ, וכל אחד רק פועל להנאתו ותועלתו האגואיסטית, ולמלות חובה אף אחד לא מעלה על דעתו. ממילא הכל רקני וגס, והכל ציני ואלים, אין אהבה ואין השלמה הדדית, אין אחדות ואין שלום, ורבע מכלל הנישאים בארץ כיום מתגרשים. אז כבר יערנו ביחס לזה שזה ממש עצוב לקרוא את המשפט הזה. אבל זה היה נכון לפני 30 שנה. למרות שמה שכתוב פה בגדול זה נכון, בולט כמה שזה נכון ברגע זה. מה אתה אומר? רק רב הניסיים. כן. שלא לדבר על מה שהולך באמריקה. כן. מה שהולך בכל התרבות המערבית. וזה נוגע לכל. למשפחה ולפוליטיקה, למדע ולבריאותם של עמים. השלכות סוגיה זו ניכרות בפרצופה ובשלוות נפשה וביישוב דעתה של התרבות כולה. והמתח הנפשי שנוצר באנושות כתוצאה מהפרת האיזון וחוסר הנחת שבתרבות מהווה סכנה חמורה לגורל האדם. כי גם למלחמות זה מביא. כי זה ברור, דיברנו על זה אני חושב, כי שבן אדם מסוכסך עם עצמו, ולמה שלא יהיה מסוכסך עם עצמו? כי הוא, יש פה איזה דיסוננס מובנה, כי יש לו איזה טבע פנימי ותכונה כאשר בראו אלוקים. זה בעומק עומק, איך נקרא לזה? נשמתו. ויש לו את תודעתו הממשית, שהיא פועל יוצא של שטיפת המוח, של התרבות, וכבר לא מודע קולקטיבי, שנורמות תרבותיות מוטמעות כבר מצורת התנהגות של דורות. זה כבר יכול להיות. אני חושב שהכיוונים האלה הם בצורה של הסתה תרבותית. זה כבר נמצא, לא יודע, 100, אולי 150 שנה. ובטח ב-50 שנה האחרונות זה נעשה כל כך אגרסיבי, כל כך אינטנסיבי, כל כך שוטף מכל הכיוונים, כל כך, זה פשוט הופך להיות הפוליטיקלי קורקט, ואבוי למי שמעיז להתנגש בקרחון הזה. הדבר הזה הוא בכך יוצר, מה נגיד, פיצול אישיות. ואם לא לסכיזופרניה ממשית, אבל זה שבני אדם הם לא סגורים על עצמם, לא מוצאים את עצמם, לא מרוצים מעצמם, מתוסכלים עם עצמם, הדבר הכי ברור להם בחיים שהם בדיכאון, זה אך טבעי שזוהי המציאות, וזוהי המציאות כי זה אך טבעי. וכשבן אדם סוכסך עם עצמו, אז, נו, אז בסוף אז הוא מוצא את בן, בת זוגו. אז מה? וגם הוא מסוכסך עם עצמו, אז למה שהם לא יהיו מסוכסכים אחד עם השני? וכשלזוג מסוכסכים נולדים ילדים, אז כשההורים לא סגורים על עצמם, הילדים ילמדו אותם. כי ילדים זה כמו הטבע. לא משחקים עם ילדים. איך נוהגים להגיד? זה משפט נורא נכון. לאמא טובה יש ילדים טובים. ושלוש נקודות. המשפט הנגזר מזה. וילדים, כשקשה עם ילדים, יש סיבה לכך שקשה עם ילדים. וקשה לזוג עם עצמו, קשה לו עם הילדים, ולמשפחה קשה עם עצמה, ולמה שיהיה לה נעים עם המשפחה השכנה, שהמשפחה השכנה גם היא לא סגורה על עצמה, אז ימצאו כבר על מה לפרוק את העצבים שלהם. אז שהמשפחה, משפחות לא סגורות על עצמם, ולא זורמות עם עצמם, ויש להם סיבה להיות בסכסוך עם עצמם, עם בן זוגם, עם משפחתם, עם המשפחה השכנה. למה שהשכונה לא תהיה בסכסוכים? ושכונה לשכונה זאב, וחברה לחברה זאב, ומפלגה למפלגה זאב, ואומה לאומה זאב, וזה הפרצוף של העולם. אז זה מה שמוביל למלחמות. זה גם למלחמות זה מביא. וכל זה משום שנשכח היסוד העיקרי, שבאנו לעולם לא במקרה, ושהאושר היותר עליון הוא להתאים את החיים לאידיאל האלוהי של ההוויה. זו האמת. זו האמת כמו שהיא כתובה, וכמו שהיא התכונה העצמית של עומק הנשמה של כל אדם. אז באנו לעולם לא במקרה, ושהאושר היותר עליון הוא להתאים את החיים לאידיאל האלוקי של ההוויה. וכשחלקו של האדם אינו מוצא חן בעיניו, לא מוצא חן בעיניו שהוא איש, לא מוצא חן בעיניה שהיא אישה, לא מוצא חן בעיניו שהוא נולד יהודי. מההתכחשות הזאת למהות, לתפקיד, נובעות צרות ואומללות של חיים. על ידי כך, לא רק אתה חסר, שלא מילאת את תפקידך, אלא כל העולם צריך את מילוי התפקיד שלך. כי הרי בשביל זה באת לעולם, להשלים משהו בעולם. והעולם נהיה אומלל. ומתוך כך לפעמים נהיה אדם בעל השקפת עולם פסימיסטית. זה שהוא ציני, אז זה כבר מזמן, אנחנו יודעים את זה. אבל בכלל התפיסה הבסיסית של החיים, שזה לא יהיה טוב, אם נרצה להיות ריאליים, המציאות לא תהיה טובה. הוא פיקח, מה שנקרא. פיקח, לכן הוא פסימי. משום שהוא רואה שמהלך העולם לא טוב. ומי אשם בזה? הוא בעצמו. זה גלגל חוזר. האדם חש שמתרחשים דברים הפועלים בניגוד למציאותו, המטפחים על פניו. הכל הולך לא נכון בעולם. אך לו היית ממלא את תפקידך, היית עוצר בעד הרעה, היית מאזן דברים, היית ממלא דברים שבלעדיך הם חסרים. טוב, סיימנו את ההערה המאוד מרשימה הזאת. חזרה לשורות של הרב. אז כן, אז חיי המשפחה המוטבעים על פי מילוי חובה, מכוונים את התפקיד לכל צד, עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו, וזה חשוב מאוד להיות מושפעים, אבל לא הכוונה שאין איזה זהות עצמית, אין איזה תכונה בסיסית, אין איזה טבע, אין איזה אופי, והכל הולך פה על פי מה שבא, על פי מה שזורם, על פי מה שבראש או על פי מה שאין בראש. אז חיי המשפחה מוטבעים על פי מילוי חובה בצורה טבעית. הם שמחים למלא את תפקידם. יש להם תודעה של כל אחד יש תפקיד, יש עניין, יש אופי, יש תכונה, ואותה הוא אמור לממש. ובזאת הוא משלים את בן זוגו. את בת זוגו, כל אותו דבר. אז הם מכוונים את התפקיד לכל צד, עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו, לא יומר היסוד של ההוויה או תכונת אחים, שיסוד השם. אז בשמות לא משחקים, אז לא מתחלפים בשמות, כי זה ממש לא מצחיק. השם של האדם, הערה 13 אני קורא, המהות, העצמיות של הנקרא בשם הזה. בן אדם, יש לך עצמיות? יש לך דעה שלך? יש לך את הראש שלך? אתה מזהה את המהות שלך? אם את זה אתה לא מזהה. כן. מה שאין כן דרכי המורי, התרים רק אחרי מילוי הרצון, ועם עדנת הרצון והרמת ערכו על פי החובה, אין להם כל עסק. נקרא את הערות 14-15. זה הופך להיות המניע של כל החיים. של חיפוש המקום בעבודה, בעולם, בעבודה, להגשים את עצמו, למצוא את עצמו, לממש את עצמו וכו'. אבל הכל, במילה הזאת, מה שמסתתר, לכאורה מילים יפות, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא? שמדם צריך להגשים את עצמו. אז בואו, או, איך שהתומעה הופכת את כל המילים הכי קדושות, הופכת אותם למזנה את המילים. והם הופכים להיות מילים גסות. אז כל המילים האלה של להגשים את עצמו, למצוא את עצמו, לממש את עצמו, זה הכל בשביל מילוי הרצון. הבן אדם מזהה את העצמי שלו עם מה שבא לו, עם מה שמתחשק לו, פה ועכשיו. והיכולת לעשות את מה שמתחשק לו בכל רגע נתון, בצורה הכי נגישה, זה המטרה הכי עליונה בחיים. הסתכלו במודעות, ברקלמה, בתעמולה. איך מוכרים סחורה? מגיע לך. את חייבת את זה לעצמך. זאת אומרת, זה לא רק מילוי הרצון. זה הופך להיות חובה. חובת מה? חובת מילוי הרצון. חובת מילוי התענוג. אתה חייב את זה לעצמך. אחרת אתה סתם, אתה טיפש, אתה ציוני. זו תרבות שלמה. זו השקפת עולם המארסת עד היסוד. הם מדברים על מילוי הרצון. אנחנו מדברים על עידון הרצון. עידון הרצון, קודם כל הגברת הרצון, והפיכתו מרצון קטנוני, אגואיסטי, המחפש את התועלת הפרטית שלו, לרצון אידיאלי של השלמת תיקון הכלל במובן האלוהי, במובן של השלמת המגמה האלוקית בבריאה. השלמת חפץ השם בעולמו. העסק בלימוד תורה, מוסר ויראת שמיים, עניינו עידון הרצון, להעלות אותו, לעשות אותו כללי, טהור, קדוש, אלוהי. עוד פעם, נקרא את הערה 15. הם מדברים על מילוי הרצון. אנחנו מדברים על עידון הרצון. האמת היא שבמילה אחת, אולי כבר שמעתם את זה ממני, אני נוהג להגיד את זה מדי פעם, שאם אתה רוצה להגיד במילה אחת, מה זה חינוך? ואולי מה זה תרבות? כי בצורה מפותחת, בהגדרה הגבוהה של המושג תרבות, אז תרבות זה מה שחינוך זה לפרט, תרבות זה לכלל. וחינוך זה ההוצאה מהכוח לפועל, מאלם לגילוי, את מה שיש בנפש האדם בטבעה, או מה שראוי בטבע האדם שיהיה בו, על פי מהסביבה, המציאות, המסגרת, החיים, החברה, האנושות שבתוכה נמצא האדם. במילה יותר קצרה, מה זה חינוך? חינוך זה עידון הרצון. שקודם לעידון הרצון זה חיזוק הרצון. קח את האדם, והדבר הראשון בשלבי הילדות שלו, הדבר הכי חשוב זה שיהיה בעל רצון חזק. קודם כל, שיבצר לנו ילד, נער, איש, גבר, שהוא יודע מה הוא רוצה. אז זה... לא, לא, לא. זה הסדר הנכון. מסוכן, הכל מסוכן. לחיות זה מסוכן. אבל מכל מקום, קודם כל, חשוב שיהיה הילד שיהיה בעל רצון חזק. ואחרי שיהיה הילד בעל רצון חזק, אז צריך לדאוג שירצה טוב. זה השלב השני. זה נקרא עידון הרצון. הגברת הרצון ועידון הרצון. שיהיה רצון עדין, רצון אצילי, רצון אידיאליסטי. יוצא מהקטנוניות הזאת שרק על עצמו לדבר ידע וצר עולמו כעולם נמלה. לא, זה לא אידיאל. והוא צריך להיות, כמובן, זו תורה גדולה, איך מעדנים את הרצון. יש הרבה מאוד מה לומר, אבל מכל מקום, פה בתור פתיחה, זה מה שכל המון הדברים שצריך לומר וללמוד ולברר, זה הכל מתומצת במילה הזאת, חינוך, עידון הרצון. תרבות, עידון הרצון החברתי, הלאומי, האנושי, הכללי. זה עיקר העניין. ועידון הרצון, כנאי לעידון הרצון, זה הזיהוי המציאותי. זאת אומרת, אתה צריך לתפוס מהי המציאות, כי אם אתה נמצא בעולם הזוי, אתה חי באותו סרט קשה של התרבות האמריקאית הזאת, של זרום כפי יכולתך, ותעשה כל מה שבא, אז במציאות הזו ודאי אין עניין לעדן את הרצון, יש פשוט לעשות את מה שאתה רוצה. ואפילו השאלה, מה פירוש המילה אני הרוצה, אין זמן לרצות את זה, אין זמן לשאול את זה. אבל אצלנו העיקר זה עידון הרצון. לצורך עידון הרצון, אז כן, יש צורך לברר קודם כל מהי המציאות. באיזה מסגרת אנחנו חיים? במסגרת זאת שאלת היסוד, מי אני? מה אני? מה מהותי לי? מה מקרי לי? מה צורתי הפנימית שאותה אני אמור אומנם לממש? זה נכון, זה נכון. והיה ותזוהה המציאות העצמית, ודווקא תורת ישראל מניחה שאלוקים עשה את האדם ישר, ויש בו יושרה, ויש בו טוב, ויש בו צלם אלוקים, ויש בו הרבה כישורים, כישרונות, הרבה צדדים מאוד נעלים וחשובים. זה כלול בכלל המילה אני, רק כדאי שלא תטעה ותזהה נכון את ה... כמו שנוהגים להגיד בחסידות, תאמינו באוצרות שבנשמות שלכם. זה נכון, יש לנו אוצרות בנשמות, רק צריך לזהות מהי הנשמה ומהי הזיה, מה אני באמת ומה אני הזוי. ובמסגרת זאת אז בא החינוך לעדן את הרצון, לעשות את הרצון הפוך מהרצון הקטנוני, האגואיסטי, המחפש את התועלת הפרטית שלו, ולהפוך את האישיות לאישיות רוצה, רצונות אידיאליסטיים, ערכיים, רצון אידיאלי של, מה זה אידיאל? שאיפה לשלמות ולטוב לכל. למשל, והשלמות והטוב לכל במובן האלוקי, במובן היותר אצילי, היותר אינסופי, היותר מלא, היותר תובע את האיכויות כולם והכינוס של כל האיכויות כולם למטרת כללותם ההולכת הלוך ואור, שזה התוכן של האמונה האלוהית והיחס לאלוקים כפי שתורת ישראל מתכוונת לזה כשהיא מדברת על אלוקים. אז הגברת הרצון והפיכתו מרצון קטנוני אגואיסטי המחפש את התועלת הפרטית שלו לרצון אידיאלי של השלמת תיקון הכלל במובן האלוהי, במובן של השלמת המגמה האידיאלית בבריאה, השלמת חפץ השם בעולמו, אלה עסוקים ברצון, זאת אומרת לעשות מה שאני רוצה. הם מדברים על מילוי הרצון, ואנחנו מדברים על מילוי רצון השם. חילוק קל. זה רצון, זה רצון. אבל זה המבדיל בין תמה לטהור, בין חיה אשר תאכל וחיה אשר לא תאכל. העסק בלימוד תורה, כל היהדות, כל התורה וכל המצוות וכל העבודה על המידות, העסק בלימוד תורה, מוסר ויראת שמיים, עניינו עידון הרצון במילה אחת, על רגל אחת. מה זה? בשביל מה זה טוב כל זה? כל היהדות על רגל אחת, זה בשביל לעדן את הרצון. ואדם, אדם עם רצון עדין, זה אדם טוב. אדם בלי רצון מעודן, זה אדם שלוש נקודות. כן, כן, החלט לצרף את הבריאות, נכון. להוציא את האדם מגסותו, משפלותו, ולעשות אותו אישיות עדינה, אידיאלית, מרוממת, קדושה. אז העסק בלימוד תורה, מוסר ויראת שמיים, עניינו עידון הרצון, להעלות אותו, לעשות את הרצון כללי. מה זה כללי? לא אגואיסטי. טהור. מה זה טהור? לא תמה. מה זה תמה? מה שנוטה לגלם את מגרעות הנפש, את הצדדים הגסים, החומרניים, הפרטיים והמחוארים של הנפש. קדוש. מה זה קדוש? מתאים למהות העצמית של כל היש. אלוהי. מה זה אלוהי? מה שמתאים אל מקור ההוויה, מקור כל היש, השלמות הכללית והנצחית. זה פירוש של המילה אלוקים. כן, נאורי, רצית להגיד משהו? לא, אין אהבה אמין איזה דבר כזה. למה שאני חושב שעידון זה הנמחת כוחות? מה הקשר בין המילה עידון? כן, יכול להיות שאל תהיו כסוס כפר דנבין, ואם אתה כשור מועד אז אומרים לך תרגיע, זה נכון, אבל זה לא הכוונה שעל ידי זה אתה צריך, אמור להיות פלגמט, אנמי, וכזה שהוא דחליל אנושי. זה ממש, זה לא... אין לזה הרבה קשר ליהדות, המילים האלה, אתה מבין? כן, אז נכון, אצלנו קדושה זה העצמת החיים לעוצמה המוחלטת שלהם. העלאת החיים מקטנוניותם הגסה והפרטית אל כלליותם של נצח ישראל, של זרם החיים הכללי של האומה בעוצמה האלוהית של עם ישראל, שאין עוצמה יותר גדולה מזה במציאות, ואישיות שהיא קשורה בשאיפות האלה הכלל ישראליות, היא באמת על המסלול של הקדושה האמיתית. זה ודאי לא, זה לא אדם חלש, זה אדם מאוד חזק. זה דבר מאוד מאוד בסיסי, דבר טריוויאלי ומובן מאליו. הרב כותב בהקדמה למידות הראייה, שעבודת המידות בדרך שכל היא מוכרחה להיות קודמת לעבודת המידות בדרך המוסר. כי דבר כל כך טריוויאלי מה שהוא כותב שם, עד שקצת לא נעים אפילו לומר את זה, אבל כל דבר בעולם, הדבר הראשון שאתה צריך להקדיש ביחס לכל נושא בעולם, זה להפעיל את השכל. אתה מבין? אתה מתפלל 3 פעמים ביום, נכון? נו, אז מה הדבר הראשון שאנחנו מבקשים עליו? שכל. כדי שיהיה לנו שכל. כי אין אפשרות לשום דבר טוב בחיים אם אתה לא מפעיל את השכל. כי אתם מבין, אני נורא רוצה להיות טוב, אני רוצה לעבוד על המידות, זה הנושא שלנו פה עכשיו, ואני רוצה לרצות את מה שהשם רוצה. אבל אף פעם לא טרחתי לשאול את השאלות הקטנות, מה הגדרת המושג טוב? ומה פירוש המילה השם? ומה זאת אומרת שהוא רוצה? מה פירוש המילה אני? ואחר כך אני צריך לשאול עוד כמה שאלות. למשל, אני רוצה להיות עם מידות טובות. מה הדבר הבסיסי במידות הטובות? לא להיות בעל גאווה. אז בן אדם צריך לשאול קודם כל, מה זה גאווה? או מה זה ענווה? ואם את כל השאלות האלו הוא לא שואל, והוא רץ קדימה, והוא נהיה טוב וכו', בכל המילים, אז זה כמו אחד שהוא נורא רוצה להגיע לתל אביב, אז הוא רץ, רק שכח שאלה קטנה לשאול, איפה זה? אבל אני מתקדם. לאן? לא, 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 לא לטעות, לא לטעות. הרמה הזאת היא מחויבת לנשים בדיוק כמו לאנשים. עם כל הכבוד לזה שאנחנו עושים פה שיר הלל לאישה שהיא מרכז הכובד אישיותי שלה, נעוץ ברגש, בעדינות וכולי, והצדדים של הפיתוח השכל בצורה העליונה שלו ושקידת התורה בצורה העליונה שלה, זה פשוט לא מתאים להופיעה. זה לא קשור בכלל למה שאנחנו מדברים פה עכשיו, כי מי שלא שם לב או לא חשב על מה שאמרתי ברגעים אלה, תסלח לי, אבל הוא פשוט טיפש. ואין שום עניין שנשים תהיינה טיפשות. זה פשוט, בכל מקום שבן אדם טיפש, זה עניין רע. בין שהוא איש, בין שהוא אישה, זה לא יכול להיות. כל פנים, זה דבר טריוויאלי, שמה שנקרא השכל הבסיסי והישר. קודם כל, בן אדם, עם מה שאמרתי פה, הוא לא חשב על זה, חסר לו צורת אדם. לא איש ולא אישה, הוא פשוט לא בן אדם. מתנהג כמו בהמה. אז זה היום בנורא, לא יעלה על הדעת. ולא, לא לכאן אנחנו מדברים. אנחנו מניחים שאת השכל הבסיסי הזה יש לכל בעל צלם אלוקים, בין שהוא איש, בין שהוא אישה.
אבל התרבות תופסת את מה שאני מבין
גם... בואו, אני מציע שנעצור את סדרת הרעיונות האלה, כי השאלות שלך הן באמת חשובות, אבל בואו נתרכז עכשיו בשלנו. כן. אז כן, אז מה שאין כן דרכי אמורי, אתרים רק אחרי מילוי הרצון, ועם מדינת הרצון ורמת ערכו על פי החובה, אין להם כל עסק. הם הורים גם להחליף את עצם החיים שלהם, כשהרוח יעלה להיות נוטה לזה. אז נראה את הערה 16. כמו שאתם רואים, היא עוד נושא. כיום יש הנדסה גנטית. טוב, אמרתי לכם, שיעור זה נכתב כבר לפני קרוב ל-30 שנה, אני חושב. לא זוכר מתי בדיוק, אבל אני יודע, 20-30 שנה. כבר אז כבר היו דברים כאלה. איש, אישה, משחקים בכל. גם כאן קיימת אותה הבעייתיות. כשאדם חושב שהוא בא לבית על הגורל העליון, אז יש עם זה בעיה. בהנדסה הגנטית ניתנה לאדם משמיים איזו יכולת עליונה כדי להשלים חסרונות, לתקן מצבים של מחלות. אבל כאשר השקפת העולם היא ריקנית, והתרבות אינה רואה שום מגמה ותכלית בעולם מחוץ לאשר יעלה על דעת אנוש, אין פה סדר אלוהי, אין פה כוונה אלוהית, ואין שום משמעות לכך שבא לעולם איש או שבא לעולם אישה, כי אין שום תכלית הגורמת לכך שנשמה באה לעולם, שהחיים מיוסדים לא על מילוי החובה, אלא על מילוי החפץ. היכולת הזאת עלולה להתהפך לרועץ. מגישה שכזאת אפשר להחליף את הכל, את השם, את הזהות, להחליף את המין, אפשר לשחק עם כל דבר, והדבר מסוכן מאוד. מתעוררות מתוך כך בעיות מוסריות חמורות, וכולם מפחדים מן היכולת האדירה שניתנה פתאום משמיה בידי הבחירה החופשית של האדם שליבו כל כך חלש ומטולטל בנצרים כמוץ אשר תדפנו רוח. הרופאים עצמם מפחדים מהנדסה הגנטית. נערכים סימפוזיונים ודיונים רבים ביחס לעתיד האנושות עם זה. אך עם כל זה, יש לדעת שבעצם העובדה שניתנה לאדם שליטה על שטחים שמעולם לא הייתה לו גישה להם מבחינה מדעית, כמו הנדסה גנטית, האטום, ועוד דברים רבים מסוג זה, הנמצאים כיום ביכולת האדם ומסוגלים להיות מכריעים בקיום האנושות. אנו רואים בזאת התקדמות. אנו רואים בזאת את יד השם. שיעשה אדם טוב לא בגלל הכרח חיצוני, אלא בגלל החלטה רצונית פנימית על ידי בחירתו הטובה, זה שייך למטרות הבריאה. והעובדה שניתנה רשות להכרעה בדברים כה גורליים, ומה שעד כה היה ביד ההכרח האלוקי הטבעי ההיסטורי ניתן עתה לבחירת האדם, מעידה על בשלות פנימית ברוח האדם. זה סימן שהפוטנציאל האנושי כבר מסוגל להתעלות אמונית ומוסרית היכולה לערוב לקיומו של העולם. ומבחינה פוטנציאלית, האדם כבר מסוגל להשתמש בכל זה לטובה ולא לרעה. כל עוד שכלל לא הייתה לאדם מסוגלות של עמקות, של הבנה ושל התרוממות לקדושה כזאת, נשללה ממנו מנשמיה היכולת של חופש ובחירה ביחס לנושאים הללו. ואם ניתנה הרשות ביחס לכך, סימן שמבחינה הכרתית, אמונית, ומצד הקדושה, מסוגל האדם להשתמש בזה מתוך בחירה בחופש, רק לטוב, להשלמת המטרה האלוקית במציאות. אבל אין זאת אומרת שהוא כבר מתנהג כך. זה רק מעיד שהוא מסוגל לכך. ובינתיים, העולם נמצא בסכנה בגלל המחסור המוסרי האדיר שהופך עוד מעט למחסור קיומי, והוא זועק להשלמה רוחנית, כי בינתיים עושים בדברים האלה גם פשעים ומשתמשים עם כל היכולת הזאת גם לרעה. אך כאן בא תפקידם של אנשי רוח, אנשי קודש ואמונה בעולם, הצריכים להבין את משמעות הדבר. אין להיבהל בכל התופעות הללו ומכל ההרס והשלילה שהם גוררים בראשית הופעתם, אלא שגדולי הרוח צריכים לראות בכל זה סימן לכך שכבר ישנה אפשרות להוצאה לפועל אורות של קדושה וחוכמה וצדיקות ותורה והשפעת קודש ואמונה גדולה בעולם, שימלאו את הפער הגדול והחמור ההולך ונפער בין המדע הנותן ביד האדם את כל היכולת הגדולה הזאת, לבין המוסר והרוח האנושי, המצוי עדיין במצב פרימיטיבי עלוב. פעולה רוחנית אדירה צריכה לבוא על ידי אנשי הקודש. ואם ניתן הדבר משמעיה, זאת אומרת שישנה גם אפשרות שהשפעת קודש תבוא ותביא את האדם להשתמש בכל זה רק לטובה. במובן זה, העולם מתקדם. לא שבפועל עכשיו טוב יותר מכפי שהיה פעם. להפך, בפועל יכול להיות גרוע מאי פעם. מעולם לא היה אפשר לעשות מלחמות ולהרוג בני אדם כפי שאפשר כיום. ובמלחמות העולם האחרונות נהרגו יותר אנשים מאשר בכל המלחמות הקודמות. ואם כן, העולם יורד ולא עולה. אך באיזה מובן הוא עולה? מבחינה פנימית, ביכולת. כך כותב הרב. אנו רואים בכל זה סימן לאפשרות, ואנו פתוחים שהאפשרות הזאת תצא לפועל. כל זה קשור בגאולת ישראל, בשיבתו לארצו, ולמעמדו הרוחני המלא מתוך כך. ההוצאה לפועל של הכוחות הרוחניים הגדולים שלנו תשלים לא רק אותנו, אלא את העולם כולו. ואז יתגלה שכל היכולת הזאת שניתנה בידיו של האדם היא לברכה גדולה, ברכה אדירה. טוב, עוד פעם נקרא את זה, כי כמו שהבחנתם, יש פה שיטה שלמה ונושא שלם. כיום יש ניתוחים ויש הנדסה גנטית. איש, אישה, משחקים בכל. גם כאן קיימת אותה בעייתיות. כשאדם חושב שהוא בעל הבית על הגורל העליון, אז זו בעיה. אמנם, בהנדסה הגנטית, ניתנה לאדם משמעיה איזו יכולת עליונה כדי להשלים חסרונות, לתקן מצבים של מחלות. אז לכאורה זה נפלא, הנדסה גנטית. זה נפלא, לא כל כך פשוט. כי השאלה, לאיזה ידיים זה נופל? אבל כאשר השקפת העולם היא ריקנית, והתרבות אינה רואה שום מגמה ותכלית בעולם מחוץ לאשר יעלה על דעת אנוש. אין פה סדר אלוהי, אין פה כוונה אלוהית, אין שום משמעות לכך שבא לעולם איש או שבא לעולם אישה, כי אין שום תכלית הגורמת לכך שנשמה באה לעולם. בכלל אין תכלית במציאות. כשהחיים מיוסדים לא על מילוי החובה, אלא על מילוי החפץ, אז היכולת הזו עלולה להתהפך לרועץ, ומה שאמור להיות כל כך טוב וכל כך מבטיח, זה כמידת הציפייה, מידת האכזבה, או כמידת הטוב, מידת הסכנה. בגישה שכזו אפשר להחליף את הכל. אפשר להחליף את השם, את הזהות, להחליף את המין. אפשר לשחק עם כל דבר, והדבר מסוכן מאוד. מתעוררות מתוך כך בעיות מוסריות חמורות. וכולם מפחדים מן היכולת האדירה שניתנה פתאום משמעיה בידי הבחירה החופשית של האדם, שליבו הוא כל כך חלש ומטולטל בין יצרים, כמוץ אשר תדפנו רוח. הרופאים עצמם מפחדים מהנדסה הגנטית. נערכים סימפוזיונים ודיונים רבים ביחס לעתיד האנושות עם זה. האמת היא שבמשקרם אני פשוט לא מעודכן על מה שקורה, אם זה גם כיום נעשים סימפוזיונים על זה, אבל באמת לפני 10-20 שנה, זה כן דיברו על זה הרבה. אני לא יודע איפה זה, לא יודע איפה זה נמצא כיום. דולי מתה כבר מזמן. וכבשה גם, כן, אבל הנקודה היא לא הביצועים המעשיים, כן, יש סיכוי שקצת האנושות חיה קצת באשליה ביחס להישגים, כי המדע מדי פעם הוא שמח להכריז על הישגים שלו, והוא כבר רץ קדימה באבל פה של אנשי האקדמיה, ואחר כך מתגלה שיש עוד כמה בעיות, אבל מבחינה, לא משנה ההישגים בפועל, מבחינת ה... כיוון לאן הולכים, ואם עדיין בפועל אי אפשר, אבל כן, עושה רושם שהושיט היד וגע בהם, זה תכף, זה עושה רושם נגיש. ועכשיו מבחינה עקרונית, לאן האנושות, מה האנושות רוצה לעשות עם זה? אז לב יודע מרת נפשו, והתרבות מפחדת מזה, ויש לה סיבות טובות לפחד מזה. אז לכאורה זה באמת מחריד, אתם מבינים? מתי שכיום אנשים שהם אחראים אפילו קיומית על, על עניינה, עניינם של מדינות וארצות, אבל הקונספט העליון שלהם, בין שהם מדעת, בין שזה לא מדעת, כי על פי רוב האנשים, בין שהם מנהיגי ציבור, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אנשי מנהיגים צבאיים, כל כיוון, הפסון החיצוני שהם נורא אינטליגנטים, זה לא בהכרח ככה. זאת אומרת, בשביל ההמונים זה בהחלט נראה אינטליגנטי. אבל זה לא אנשים שהמקצוע שלהם באמת זה לחשוב ולפתח תפיסת עולם. ואנשים האלה, על פי רוב, הם מוסתים מהלא מודע הקולקטיבי שהחברה כולה נסחפת ברוח הזאת. כיום, התרבות הזאת של זכותו של כל בן אדם להגדרתו עצמית ולדרך שבה הוא רוצה ליהנות בחיים, זה הערך העליון של, של החיים והאולטימטיבי של חיים, שמישהו מתכחש לזה, אז הוא אויב המדינה והוא, טוב, בואו לא נדבר עליו. זה הקונספט, למשל, בארץ חמדת אבות של ראשי הצבא ברגע זה. עד שהצבא כבר מממן, החשבון המשלם המיסים הישראלי, הוא צריך לממן החלפה מינית על חשבון הצבא, זכותו, זאת אומרת, זה חובתה של, של המערכת הצבאית לעשות את זה, לא? משהו לא ברור? אז כנראה רק אצלי המוח הוא כנראה משובש. אבל זה הקונספט, שם אנשים נמצאים. וכשאנשים האלה הם אחראים על, על דברים קריטיים של גורל העם, או גורל החברה, או גורל האנושות, אלה כדוגמתם, אז זה סיבה לדאגה. כי אין פה שפיות שכלית, בטח לא שפיות מוסרית. כשרוממות המוסר בגרונם, כמובן, של אנשים שזה לא התפקיד שלהם. אתם מעולם לא התעסקתם בזה בצורה מקצועית, וקלטתם מפה ומשם, ומכל מקום. ככל שאתה מבין בדבר פחות, אתה נוטה לדבר על הדבר יותר. זה תסמונת מובהקת של הדקנדנס התרבותי, של שקיעת התרבות והתנבנותה של המערב בכללותו, ורגעים האלה במיוחד. אז המציאות הזאת היא מסוכנת, היא פשוט מסוכנת. כשיכולות מגיעות ליד האדם, ויכולות של מניפולציות כאלה, ביולוגיות ועוד תרבותיות נמצאות באדם שאין לו קנה מידה, אין לו שיפוט, והשכל והיושרה המוסרית הבסיסית מתערערים, זה מסוכן. ועוד אולי תסמוך על האינסטינקט הפשוט של האדם שהוא חש שזה מסוכן, אז הוא ממדר את עצמו מזה. עושים את זה, אני לא יודע, אני באמת לא מעודכן, אני חוזר עוד פעם, אני לא מעודכן מה קורה כיום בעולם המדעי, מה קורה כיום במציאות הכללית. אני רק מודע לזה שברמה התקשורתית שאני חשוף לה, שזה לא עיקר ענייני בחיים, לא שמעתי על זה, אז אני לא מאוד התאמצתי לחפש על הנושא הזה, וזה לא הגיע לאוזניי, אז עושה לי חושב שזה קצת ירד מהרדאר. אני לא בטוח שזה ירד מהעסק. לא יודע מה שקורה. צריך לשאול את אנשי המדע. על כל פנים, בעיקרון, זה סיבה לדאגה. אבל אם זה, אומר פה הרב טאו דבר מאוד מעניין ומהפכני, שהוא לא אומר את זה, זה פשוט, הוא פשוט אומר את מה שכתוב בכתבי הרב, שהקדים את הרב טאו כבר ב... כמו שרב טאו מקדים את זמנו באיזה 30 שנה, אז הרב מקדים את זמנו ב-100 שנה, או 200 שנה, או 500 שנה, אני לא יודע. כל פנים, כמה זמן בשביל שהחברה תיישר פה קו אל צורת החשיבה של, של הרב, יש לה עוד הרבה, מפגרת הרבה שם מאחור. אבל אומר הרב, ואומר לנו הרב טאו בעקבותיו, עם כל זה יש לדעת שבעצם העובדה שניתנה לאדם שליטה על שטחים שמעולם לא הייתה לו גישה להם מבחינה מדעית, כמו הנדסה גנטית, לא רק הנדסה גנטית, אתם מבינים? גורל האדם הוא לא רק מאוים בהנדסה הגנטית, גם במציאות הביולוגית, אתם יודעים, אני יודע, תשבר איזה מבחינה בלונדון, ואנושות מוכחדת. זה המציאות כיום. או אטום, מה שאפשר לעשות בחומרים האלה, או במידע הזה. ועוד דברים רבים מסוג זה, הנמצאים כיום ביכולת האדם, ומסוגלים להיות מכריעים בקיום האנושות. זה שהגענו עד הלום, זה שהאנושות הגיעה עד הנקודה הזאת, שבאמת יש ביכולתה המדעית-טכנולוגית לשבת על המדוכה של to be or not to be, זאת אומרת, להמשיך את קיומו של העולם או להכחיד אותו. וזה הכל תלוי, תסלחו לי על המילים, אבל ברצונו הטוב של האדם. מה שאם היינו מבינים את הדבר הזה על רקע כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אני חושב שזה באמת סיבה לא לישון טוב בלילה. מכל מקום, זה שזהו המצב, אנו רואים בזה התקדמות, אנו רואים בזאת את יד השם. למה? זה מה שהוא יסביר להלן. שיעשה אדם טוב לא בגלל הכרח חיצוני, אלא בגלל החלטה רצונית פנימית, על ידי בחירתו הטובה, זה שייך למטרות הבריאה. והעובדה שניתנה רשות להכרעה בדברים כה גורליים, ומה שעד כה היה ביד ההכרח האלוקי הטבעי ההיסטורי, ניתן עתה לבחירת האדם, מעידה על בשלות פנימית ברוח האדם. זה סימן שהפוטנציאל האנושי כבר מסוגל להתעלות אמונית, מוסרית, היכולה לערוב לקיומו של העולם, ומבחינה פוטנציאלית, האדם כבר מסוגל להשתמש בכל אלה, בכל זה, לטובה ולא לרעה. כל עוד שכלל לא הייתה לאדם מסוגלות של עמקות, שכלל לא הייתה לאדם מסוגלות של הבנה ושל התרוממות לקדושה כזאת, לקדושה של מוסר אוטונומי, של מוסר ישר, מוסר עצמי, שהוא כל כך מפותח עד שהוא יכול לערוב לשלמותו של האדם והעולם. כלומר, לא בגלל שאדם לא מסוגל להחריב את העולם, הוא מסוגל להחריב את העולם, אבל בבחירתו החופשית, ברצונו הטוב, הוא לא יעשה את זה. למה? כי המוסר לא מתיר את זה. זה שעושה אדם או לא עושה דברים בגלל החלטה מוסרית, זה האידיאל הפנימי של המציאות. זוהי תכלית המציאות, על פי החשבון האלוקי של המציאות. כי כל עוד שכלל לא הייתה לאדם מסוגלות של עמקות, של הבנה ושל התרוממות לקדושה כזאת, נשללה ממנו מן שמיה היכולת של חופש ובחירה ביחס לנושאים הללו. אתם מבינים? אם נדמיין, נגיד ש לקליגולה, לנירון קיסר, או אני יודע, לג'ינגיס חאן, נגיד לטיפוסים האלה הייתה את האפשרות, את היכולת הטכנולוגית המדעית שישנה כיום למדינות מסוימות, לאנשים מסוימים. סביר שכבר לא היינו יושבים ומשוחחים כאן בנחת. וזה שלא ניתנה להם האפשרות הזאת, זה נעוץ בהשגחה האלוקית, כי ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבונו של עולם, אז לא יחפוץ בהשחטת העולם. ועל כן ישנה מין השגחה ושמירה, והיא עצמה המשחררת את המידע בקורלציה, במתאם עם המעמד המוסרי. ישנו איזשהו יחס בין הרמה התרבותית, המוסרית, הכללית של האנושות, ובין רמת המידע והיכולת הטכנולוגית שלה. בכל זאת, כדי שלא ייווצר פער גדול מדי בין שני התחומים האלה, התחום של היכולת והתחום של הרצון, התחום של המוסר, הרצון, והתחום של המדע, טכנולוגיה, היכולת. לו ייווצר פער גדול מדי, אז אנחנו נמצאים בסכנה קיומית, וכשהסכנה היא יותר מדי קיומית, אז זה כנראה לא מחפץ השם בעולמו. אז לכן זה לא יקרה. על כן, זה שבאלפי שנות האנושות והתרבות האחרונות, אז נשלל מן האדם המידע המדעי, זה לא מקרי. זה בא בהתאמה אל זה שהאדם הסתמי, התרבותי, הוא היה לא מפותח מבחינה מוסרית. ומזה נגזר שאם כיום לא נשלל מהתרבות, מהאנושות, מהאדם, המידע והיכולות הטכנולוגיות, זוהי בשורה טובה שאומנם עטופה בגורם מגביר חרדות, אבל הבשורה הטובה אומרת שכנראה ישנה איזו התקדמות ואיזו בשלות מוסרית, רוחנית, אמונית, תרבותית, שיכולה לערוב לביטחונו, לשלמותו, לקיומו של העולם, מה שעד כה לא הייתה אפשרות לדבר כזה. אבל פה בנקודה הזאת צריכה להיות בהירות בהקשבה למה שנאמר פה, והבנה מדויקת, מה שעל פי רוב ציבור רחב לא אוהב לעשות. וזה שלא עולה ממה שנאמר פה, שהיה וישנה יכולת טכנולוגית, סימן שעמך כולם צדיקים. ישנה יכולת טכנולוגית לאנושות, סימן שכולם פה, כל בני אדם, הם פחות או יותר מסוגו של רב אריה לוין, מה שהיה להוכיח. זה לא מה שנאמר פה. אלא מה שנאמר פה זה שההתפתחות של הפוטנציה המוסרית של האדם, נכון, התקדמות האדם, או אולי עוד נקדים. הרבה בני אדם מדי פעם שמרגיעים לאיזה פסון לכל הפחות של הגות, סבר של הגות, עותה, מתעתה על פניהם. אז אפשר לדון, העולם מתעלה, האם העולם מתעלה, העולם מתקדם. כבר הזכרנו את זה בפעם הקודמת ביחס ל... וכן. אז כבר בפעם הקודמת, אז שמענו על הרעיון שזה לא כל כך פשוט, כל פנים, הרעיון שהעולם הוא פרוגרסיבי והעולם הולך ומתעלה, זהו רעיון קצת פרימיטיבי. הוא באמת שייך למאה ה-19, שהיא הייתה מאוד מושפעת מהמאה ה-17, שהייתה שם פריצה כזאת של גאוני האנושות והישגים כאלה ומהפכות כאלה, שביססו את האוריינטציה שאנחנו נאורים, מתקדמים, פרוגרסיביים וכולי, עד עצם הדי הנפץ האלה מגיעים עד עצם היום הזה ממה שלפני כ-50 שנה זה הייתה מין תודעה כזאת של נאורות, אלה הפרימיטיביים ואנחנו הנאורים, אנחנו... מילים כאלה הם נגזרו מהמאה ה-19 ועשו פשוט הרגשה טובה לכל מיני אנשים חכמים בעיניהם. כיום על כל פנים, בוא נחזור לא רק לכיום, נחזור למה שאנחנו אומרים. אין להכחיש, ברור שהעולם הולך ומתעלה מבחינה מדעית. על כל פנים, הפערים המדעיים בינינו ובין תקופת האבן הם כבינינו ובין תקופת האבן. אז מבחינה מדעית ומבחינה טכנולוגית, אז ודאי שהעולם נמצא בהתקדמות, וזה העקומה בעשרות השנים האחרונות היא פשוט דוהרת בצורה עצומה. החוסר הבחנה של החברה הרחבה היא שזה לא היא בנושא שלנו פה עכשיו, שזה שישנה התקדמות מדעית וטכנולוגית זה ממש לא אומר שהאדם מתקדם. זה לא אומר שהאדם מתקדם מבחינה תרבותית, כאשר הנחת העבודה אומרת שמאשיות התרבות מוכרח להיות הפרמטר המוסרי. האם האדם גם מתקדם מבחינה מוסרית? הנחרצות בתשובה, ודאי, אתה לא רואה, היא לא נכונה. כי פה התשובה היא לא כל כך פשוטה. היא פשוט לא פשוטה. ומכל מקום, במה שאנחנו עוסקים פה עכשיו, מי שמעלה על דעתו שהתשובה הנכונה היא לא, מבחינה המוסרית אנחנו לא מתקדמים. את זה גם כן מין תשובה שהיא מתאימה לחוגים כאלה שאני, טוב, לא אזכיר אותם בשמם, אבל עולם ילדותי זה עולם שהתשובות בו הם כן, לא, שחור, לבן. ויש חברות שאוהבות את זה. אבל במציאות היא הרבה יותר מורכבת. התשובות הפשטניות בהוראת אצבע סביר שהן לא נכונות. זאת אומרת, בגדול, אם אתה שומע תשובה פשוטה, סימן שזה לא נכון. כי המציאות מורכבת. לעניין, האם העולם מתעלם מבחינה מוסרית, אז פה פן של מורכבות העניין מוצג לנו פה בדברים של הרב טאו. כי הוא אומר שישנה קורלציה, מתאם, בין המציאות הטכנולוגית והפוטנציה המוסרית. מבחינת הבפועל, לא ברור שהעולם מתקדם. מבחינה מוסרית. אל תתפסו אותי במילה שאמרתי שהוא לא מתקדם. אני רק אומר, לא אמרתי מה אני אומר. אבל הוא כן מתקדם מבחינה מוסרית, אם נתפוס את המושג מוסר עכשיו בצורה כוללת, ובצד של הפוטנציה המוסרית של האנושות, הבשלות הנפשית, רוחנית, תרבותית, התרבות היא עלולה יותר להיות מושפעת ומעוצבת על ידי קווים מוסריים. ובזה העולם כן התקדם. ואינדיקציה להתקדמות העולם, זה מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. ההתקדמות הטכנולוגית המדעית היא אומנם אינדיקציה להתקדמות המוסרית, הפוטנציאלית. כי זה הסדר. כי באמת, כשאנחנו סוקרים את המציאות בסקירה יותר מקפת, כשאנחנו סוקרים את המציאות בסקירה יותר מקפת, אז כי אז אנחנו יכולים להבחין שהמגמה האבולוציונית הקוסמולוגית היא ודאי חותרת איך נקרא לזה, משהו בסוף המעשה, זה המחשבה התחילה. הממד המוסרי של הקוסמולוגיה בתהליך ההתגלות האלוקית במציאות הוא מופיע אחרון, כי היו מיליארדי שנים שבהם היה חוקים קוונטיים, כימיים, פיזיים, לפני שהופיעו החוקים הזואולוגיים והבוטניים. אחר כך היו מיליארדי שנים שכבר הופיעו לפתע גם החוקים האלה, הזואולוגיים, בוטניים, ועדיין לא הופיעו החוקים הביולוגיים. ואחר כך לקחו עוד מיליארדי או מיליוני, אני לא יודע, שנים עד שהופיעו מערכת החוקים הפסיכולוגיים. והמהלך האבולוציוני הזה, סוף דבר הוא מגיע לכך שמופיעים החוקים המורליים, המוסריים. זה מופיע בסוף. אבל קשה שלא להבחין בכך שיש איזה מחשבה תחילה, איזה תוכנית שהולכת וחושפת את השלמות האלוקית במציאות. זה בלשון חזל מה שנקרא תשובה קדמה לעולם. זה היסוד של השלמות שהולך ומעלה את עצם המציאות. אבל ככל שהאיכות היא מתגלה בסוף, זאת אומרת שכל ממדי המציאות הקודמים לה הם נצרכים כדי שהיא תופיע. לא יכול להופיע עולם מוסרי כשאין בו חוקים פיזיקליים. אנחנו לא יכולים לתפוס את מין דבר כזה. אז צריך להיות את כל מערכות המציאות שהולכות ומתגלות, הולכות ומשתלשלות מהמציאות האלוקית, עד שבסוף יופיע המציאות המוסרית. למדנו מזה שהמוסר הוא היסוד היותר עיקרי במציאות. על פניו הוא נראה היסוד הכי חלש במציאות. מה זה מוסר? רצונו הטוב של האדם. והמציאות מתנהלת על פי רצונו הטוב של האדם, זה נראה הזוי. אבל האמת היא כן. טוב, יש לי רצון נורא טוב, אבל לא עומד במסגרת הזמנים. הייתי, באמת הנושא הזה היה מאוד צריך הערכה גדולה מאוד. אבל אני מנסה להגיד, לסגור את הרעיון הזה בקצרה, המציאות המוסרית היא האופן שבה החיים צריכים להתנהל. על פי ההשגחה האלוקית, על פי האידיאל האלוקי, שניסיתי לסרטט פה, אולי בצורה מהירה מדי, את הקווים של מגמתו. ועל כן, זה שהמציאות איננה מתנהלת בכוח הכרחים טבעיים או מקריים, אלא מכוח העיצוב המוסרי, זו תכלית המציאות. וזה חוזר למה שאמרנו פה מקודם, שזה שהדברים הם, העולם ישמר, לא בגלל שקליגולה הוא פשוט פרימיטיבי ואין לו שום ידע טכנולוגי, אז לכן השאיפות של טיפוסים כמוהו שכל האנושות תהיה, מי אמר את זה? אני כבר שכחתי מי אמר את זה, אחד מהרומאים הזה, על חבל שכל האנושות הוא לא איש אחד, כי אם היה איש אחד הייתי יכול לרוג לו את הראש. אז הטיפוסים האלה הם בהתאם לרמה התרבותית הכללית, הרמה המוסרית הכללית, ככה הם מנוטרלים מיכולת טכנולוגית. אבל האידיאל שמה שישלוט במציאות זה היכולת המוסרית, ושהיא תהיה עריבה לקיומו של העולם. שהגענו עד הלום זה סימן שיש בעולם פוטנציאל מבחינה אמונית, מבחינה מוסרית, מבחינה קדושתית, מבחינה תורנית. זה דבר אחד עם תחיית עם ישראל בארצו. שעם ישראל ששב לארצו, הוא מעורר תקוות לשחזור כל סגולותיו הקדומות משכבר הימים. מה שבוזבז ונהרס ונחרב באלפי שנות הזוועה של שנות ראינו רעה. כל הסגולות הקדומות צריכות להתעורר, ועם ישראל אמור לתת את הבשורה לעולם, לא רק בהישגים המדהימים שלו מבחינה מדינית וצבאית וחקלאית והייטקיסטית וכלכלית וכל הניסים והנפלאות של מה שאנחנו רואים פה בעינינו, מה שהולך בד בבד עם ותקרבו עצם אל עצמו גידים ובשר ואור קרם עליהם מלמעלה במה שאנחנו רואים, אלא מסיכומו של דבר עם ישראל צריך לשוב לעצמו, ועצמו זה בראש ובראשונה הרוח. הרוח זה לא כסף, הרוח זה לא כלכלה, הרוח זה לא ביטחון, הרוח זה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, זה אמונת ישראל, זה קדושת ישראל, זה נבואת ישראל, זה עוצמות הרוח של ישעיהו, של משה רבנו, של שמואל הנביא, וטיפוסים כאלה עתידים לחזור לפה. וכשאנחנו בד בבד עם הסכנה הקיומית של העולם, בגלל המסכנות והמוללות והפרימיטימיות המוסרית שלו, בד בבד עם היכולות הטכנולוגיות האדירות שמתגלות לו, כל אלה ביחד סוגרים על מסקנה אחת, שטוב, יש סיבה לחרדות, יש סיבה לתקוות ולאמונות. והיהודים הזקנים נוהגים להגיד שמה יהיה טוב, והם צודקים. כי עם ישראל פה, ואלוקי ישראל פה, ויהיה טוב. טוב, זה טוב לעצור באמצע. לבל נחשוב שאנחנו אי פעם מסיימים, כי אנחנו תמיד באמצע, אבל בזאת באמצע סיימנו גם את זמן קיץ זה, כי בשבוע הבא, בשעות האלה אנחנו כבר נעסוק במחשבות על חורבננו. בסדר, אז שיהיה טוב לכולכם, ובזמן טוב שניפגש בזמן אלול, מה נעשה? אנחנו היה מתאים ממש לסיים את זה, אבל בסדר, או שנסיים או שנגיד שסיימנו או נחליט כבר. עד אלול נגיד כמה פעמים, אתה חונן לאדם דעת, אז אולי יהיה לנו דעת, נדע מה לעשות.
מקום בית המקדש,
זהו, הפתרון שיבוא בית המקדש.